was nice, the party was bumping.
Hey,
and everybody having a ball. Until the fellas start the name calling. And the girls respond to the call. I have a pool with shout out.
Who let the dogs?
שלום וברוכים הבאים למכת בכורות, פודקאסט הקולנוע של אין הדג, שמתמקד בסרטי ביקורים של במאים שהם עשו בתחילת דרכם, כי זה מאוד מוזר אם יעשו את סרטי הביקורים שלהם באמצע דרכם או סוף דרכם, אני לא בטוח לגבי זה.
כאילו, אם הם במאי טלוויזיה, שניים אחרי זה במאי קולנוע, טכנית זה אפשרי.
טכנית זה אפשרי.
או במאי תיאטרון.
גם נכון. אני יונתן צוריה, איתי.
תום שפירה.
והיום אנחנו נדבר עם הבמאי הקוריאני האהוב על כולם.
שאתה אומר, בום... אם אתה מתכוון על.
כן.
הוא לא עורך בפרק הזה.
לא, הוא הזמנו אותו, אבל הוא בדיוק בגלל הסגר, הוא לא יכל להגיע. ולהעלות נסקייפ. יש להם סגר סקייפ בדרום קוריאה.
אוקיי. איך קוראים לבמאי?
בונג ג'ון הוא. והבמאי שפרץ ממש בשנה שעברה עם פרזיטים, שהיה בכל מקום וזכה באוסקר לסרט השנה.
הסרט הכי טוב לפי לטרבוקס אי פעם, אני מאמין,
כן,
או משהו כזה.
על פי אתר ההיפסטרים הבלתי נסבלים, לטרבוקס, הוא הסרט הכי טוב
לטרבוקס,
אי פעם.
אתה בלטרבוקס, לא?
אני שם, אני לא אומר שלא, אני פשוט... אני מנסה למשוך לכיוונים כמעט נסבלים, וגם מגלה שם לא פעם סרטים מעניינים וכיפים, אז אני מודה לאותם היפסטרים בלתי נסבלים מעומק ליבי, וקורא להם גם ככה במקביל, כלומר יש כזה כל מיני רשימות שכזה רק השם שלהם עושה לי רע, אבל יש שם גם רשימות מגניבות ומצחיקות, אז זה מאוד מערכת יחסים לא יודע אם דו-כותבית או כותבית עם האתר הזה. בעיקר IMDb פשוט הפסיק את תפקד, אז אני צריך איפשהו לרשום איפה אני רואה סרטים.
אגב, אנחנו לא מדברים על פרזיטים, אנחנו מדברים כאמור על Barking כן. Dogs Never Bite, שיצא בשנת 2000, ואנחנו הולכים לספיילר אותו, וזה מסוג הסרטים שאם עוד לא ראיתם, הטוויסטים של העלילה הם כן. בדרך כלל אני לא מהאנשים האלה של כזה, לא אסור לדעת שום דבר, כי כזה יצירה טובה, יצירה טובה, כאילו, גם אם אתה יודע את כל הפרטים, אבל זה בהחלט אחד מהסרטים האלה שאם אתם חושבים אפילו לראות ולא ראיתם, אז עדיף לכם לעצור, עכשיו, תעצרו, תלכו לראות הסרט, ותחזרו. כי יש בו הרבה כן. עלילה והרבה טוויסטים.
וגם, לרוב, כשיש סרט גרוע, זה השלב שאני אומר, לא, אל תעשו את זה. תראו, תראו את הסרט שאין לו שם עברי, אז אני פשוט אמשיך לקרוא לו כלבים נושכים, אני מניח. כלבים נובחים, מצטער.
כלב נובח לא נושך.
כן. כן. אם הוא היה יוצא, אז... אז בואו נתחיל באמת עם הסרט, גם הבמה היא מאוד מעניין לדבר עליו, אבל זה סרט שהוא איפשהו בין סטירה לקומדיה שחורה, משהו כזה, שהוא
למעשה
מספר...
למעשה יש לנו כמה וכמה סרטי שנות ה-90 שמופיעים בפודקאסט הזה, ואתה יודע, 2000 זה כזה ממש סוף שנות ה-90, שהם קומדיות פשע שחורות כאלה, עם הרבה בגידות ורציחות, לא יודע, זה היה הדבר בשנות ה-90, כמו שבשנות בעשור האחרון יש סרטי קומיקס, גיבורי על, אז שנות ה-90, כולם בגדו אחד בשני ודקרו זה את זה בגב.
כן, היה הרבה אלימות, אני לא הייתי יודע אם הייתי מגדיר בגידות בדיוק בסרט, כי פה זה קצת יותר מסובך, אבל אין ספק ש... בעצם עשור שהתחיל עם החבר'ה הטובים באיזשהו מקום, ואז המשיך עם טרנטינו ועוד, היה הרבה מקום לאלימות ולכללות, וזה היה הדבר הכי מגניב שאתה יכול לעשות בקולנוע. ומאז באמת, כמו שאתה אומר, הטעמים קצת השתנו לפה ולשם, ויש אנשים שעדיין שומרים אמונים לאלימות ולכללות, אז הם הלכו איתם ל-HBO או משהו, אבל הקולנוע של ימינו קצת יותר מגוון, וגם סרטי פשע כבר פחות נראים באמת, כמו שאתה אומר, ככה, לרוב. לא יודע אם לרוב, אבל מדי פעם.
אז על מה הסיפור?
אז הסיפור הוא על דוקטורנט, אני לא סגור על מה המעמד שלו בתחילת הסרט.
הוא אקדמי, הוא כבר יש לו דוקטור כאילו, אבל הוא, אין לו מעבודה באוניברסיטה, כאילו, הוא לא פרופסור עדיין.
כן, בעצם בטלן, בגלל שבאמת אין לו עבודה, אז הוא אקדמאי שבעצם מחפש איזה משרה והוא לא מצליח, שיש לו שתי בעיות, אחד זה כאמור שאין לו משרה, ובזה חבר שלו אומר לו שאם הוא רק יכול להשיג את הכסף, הוא יכול לשחד את מי שאחראי על כל הפקולטה, ואז תהיה לו משרה על בטוח.
רגע, אני צריך לרשום לשחד את האחראי בפקולטה. אוקיי, כן. שיח.
והבעיה השנייה היא שבקומפלקס דירות שבו הוא גר, יש כלב אחד מאוד מעצבן שנובח בלי הפסקה. הגישה של הפתרון לשני המעשים האלה שלו היא מאוד, אני לא יודע אם פרגמטית זה המילה, אבל מאוד, אתה יודע, חסרת רחמים. כלומר, אוקיי, אני צריך לשחד את הדיקן, אז הוא לא אומר, לא, בטח יש פתרון אחר, אני אתאפר איתו, או כזה טוב, אני צריך לשחד את הדיקן, בסדר, לא אכפת לי. וטוב, יש כלב מעצבן. אוקיי, אז אני אזרוק אותו מהגג. עכשיו, הוא לא מצליח לזרוק אותו מהגג, כלומר, כן יש לו רגישות אשם לתוכנית שלו, אבל אז הפתרון האחר שלו זה להשאיר אותו כלו בתוך ארון. אז זה לא שהיה לו, אתה יודע, זה לא שהוא לא יכול להרוק את הכלב, הוא פשוט לא רוצה ללחוץ על ההדק בסופו של דבר, והוא מוכן שהוא למצוא אותו מת.
כן.
העלילה מסתבכת, ובשתי מובנים. המובן הראשון זה שאנחנו נחשפים לחייה של עובדת במשרד, לא בדיוק הבנתי, נשמע כמו משרד ממשלתי כלשהו, אבל לא צריכתי להבין מה הפונקציה שלו.
היא מין כזה באמת. רואת חשבונות גרועה, שגם עובדת, כאילו, נראה לי, היא בהנהלת חשבונות והמטפלת של הבניין שבאותו הפרופסור גר, כאילו.
כן, משהו, זה תפקיד לברור. לא, היא לא מטפלת בבניין של הפרופסור, היא, יש לה חברה שעובדת בחנות
נכון.
כלבו, בתחתית מבניין ממול. אז קודם כל אנחנו מוצפים לחיים שלה, שהיא בן אדם בסך הכל סביר ונחמד, שבטלנית, אבל אי אפשר להגיד אליה שום דבר רע.
כאילו, היא נורא אותו... רוצה להיות מפורסמת, זה הקטע. היא והחברה הטובה שלה צופות ביחד בטלוויזיה, ורואות איזה בחור פשוט לכאורה, שמופיע בטלוויזיה אחרי שעצר שוט בנק.
אישה, והיא
מיד
אחורה.
כזה, אני רוצה להיות כאן, אני רוצה להופיע בטלוויזיה.
כן.
לא, לא, לא ברור לי מה אני רוצה לעשות, אני רוצה להיות בטלוויזיה.
והיא משתלבת בסיפור, והסיבוך היותר עיקרי שלו זה שהוא רצח את הכלב הלא נכון, והוא בדרך הזאת מכיר כמה דמויות בבניין, כמו האב בית של הבניין, שיש לו חיבה לבשר הכלב, אז כל הכלבים המתים מאוד באים לו בטוב, וגם ההומלס שגר בתוך הבניין ואף אחד לא מודע אליו, ובסיפור גם מרחוק משפיעה על המצב רוח שלו ומשנה אותו, זה אשתו שנראה שהם באיזה מערכת יחסים מאוד לא מתקשרת כזאת, שעיקר מה שהיא אומרת לו לעשות זה לפצח בשביל האגוזים.
היא עובדת והוא לא, אז היא די כזה כן. מסתכלת עליו מלמעלה. לפחות כן. בעיניו. אנחנו רואים את רוב הסרט את המבט של האקדמי הזה שקוראים לו קויון ג'ו, ומשחק אותו ליסונג ג'ה. אתה, עד כמה אתה מעורב בקולנוע קוריאני?
מעורב? מה זאת אומרת? יש לי 5 סרטים שביימתי בעצמי. לא.
כמה מהם אנשים עם עבר אפל שהם היו בעבר במשטרה החשאית או בצבא החשאי או במשטרת הצבאית החשאית שרק מנסים לחיות חיים רגילים, אבל אז מישהו נכנס להם עמוק מדי ויש להם סט מסוים של כישורים, כישורים שהופכים אותם לסיוט עבור מישהו כמוך.
יש כמה כאלה, אבל אני לא יודע אם מלא, אבל יש, כאילו, אני חושב שבעיקר, אם אנחנו מדברים בעצם על קולנוע קוריאני, שנראה לי שלשם אתה מוביל, אני חושב שהרושם של הצופה המערבי, נגיד את זה ככה, מקולנוע קוריאני, שהוא מאוד, כמו שאתה אומר, איזשהו משהו, לא יודע אם ספציפי, אבל מאוד, אתה יודע, סרטי נקמה, לא היית צריך להסתבך איתו, תראה מה עשית, עכשיו כולם מתים, אוי אוי אוי.
זה מה שמגיע איזה... למערב בעיקר, פשוט.
כן. וכן אני, וכן כאילו אני חושב לאנשים שאומרים וואלה זה מאוד מעניין ומתחילים לחקור קצת עוד בעצמם, מגלים דברים אחרים, לאו דווקא פחות אלימים, אבל כן יותר מסקרנים, פחות בנוסחה הזאת, ובאמת כמו שנראה לי, שוב אתה מוביל, barking don't don't bite, לא באמת לוקח לשם. כל האלימות שלו לא מגיעה לאיזשהו קרשנדו אלים מטורף, כמו בשבעה צעדים, או בראיתי את השטן, או בכל מיני סרטים כאלה, אלא היא מאוד מינורית. הסרט הוא מאוד, בסך הכל, זה לא שהוא לא עולה בהילוכים, אבל הוא נשאר כזה על הילוך שני עד הסוף. הוא לא נגמר באיזה שוט-אוט בין הכלב לאקדמאי, לאשתו, שבסוף כולם מאבדים את כל האצבעות שלהם.
כן. מה שכן, זה סרט של בונג ג'ונג-הו, וכמו שאמרת, הוא לא התפרסם בזכות פרסייטס, כאילו הוא כבר היה מוכר כשפרסייט יצא, אבל זה, אתה יודע, פעם הראשונה שמייק אוריאני זוכה באוסקר, זה די שם אותו על המפה ההכרתית, אני חושב, מחוץ ליודעיכם.
כן, זהו, אני חושב שאתה יודע, אנחנו דיברנו על זה, נראה לי גם עם קרוננברג, שיש כמה פריצות, נגיד את זה ככה. אז כאילו הפריצה הראשונה שלו באמת הייתה עם...
הוסט, אני חושב, היה כן. הפעם הראשונה שממש שמעו עליו במערב, כאילו.
כן, הוסט היה הפעם הראשונה, ואז אחר כך היה לו עוד פריצה לקהל ש... איך בונג ג'ון הוא הגדיר את זה בעצמו? הקיר של הסנטימטר של הכתוביות הצליח לעבור את רכבת הקרח, שזה גם קנה לו עוד קהל, ואז באמת, אבל הוא פרץ ל... לא יודע אם לכל בית, אבל ליותר קהלים מקודם עם פרזיטים, שבאמת נהיה עצום יותר מכל דבר אחר שהוא עשה.
והסרט הזה, Barking Dogs Never Bite, מזכיר לי יותר את פרזיטים מהסרטים האחרים שלו שראיתי, מזכיר לי יותר את פרזיטים מ-The Host, או מ-Snowpiercer, או מ-Okja.
כן, הוא פחות פנטסטי. לא ראיתי...
כן, הוא פחות פנטסטי, העלילה שלו, כל מה שקורה בו אחרי הכל, קשור בדרך זו אחרת לדיכאון כלכלי, לאנשים שמנסים לטפס עוד צעד אחד במעלה הסולם. והפרוטגוניסטים של הסרט הזה, חוץ מהבחור הומלס, אף אחד מהם לא במצב נואש, כמו המשפחה הענייה בפרזיטים. אבל כן, זה סיפור על אנשים שאתה יודע, כמו שבונג ג'ונג הוא אמר, כולנו חיים במדינה אחת, ולמדינה הזאת קוראים קפיטליזם. אני לא יודעת כמה התרגום הזה היה נכון, אבל נתקעתי בציטוט הזה יותר מדי פעמים בשנה האחרונה. שזה באמת סיפור על אנשים שמרגישים שהם למטה, והם צריכים לטפס עוד צעד אחד. אז, אז באמת, האקדמי חייב להשיג עבודה באקדמיה, כדי שהוא יוכל להסתכל לאשתו בעיניים. ופארק יומנם חייבת להתפרסם כדי להיות... מישהי. ומצד שני יש לנו את השרת שאתה אומר, כן, הוא אוהב את הטעם של בשר כלבים, אבל אני לא יודע כמה אוהב את זה וכמה זה פשוט אין לו כסף לקנות בשר, כאילו. זה אשכרה הפעם היחידה שהוא יכול לאכול ארוחה ממלאת, ולא, אני לא יודע מה היה פופולרי בקוריאה בשנת 2000, כן?
אני לא יודע, רואים שיש לו בדלית האוף בשלב ההוא, באיזשהו שלב בסרט ש... האקדמי ניגש אליו ואומר לו, מה יש לך בדלי, מה יש לך בדלי, ואז זה טוויסט, כי זה פשוט סתם אוף.
שמה, הוא הצליח לשמור מספיק כסף לאוף, כן? הוא עדיין צריך לבשל את זה לבד במרטף, כן? זה,
כן,
לא... זה לא שהוא הולך למסעדה ומזמין.
לא, למסעדות הוא לא הולך. כן, אני מסכים איתך שבאמת מבחינת, הייתי אומר, setting, נקרא לזה ככה, יש המון... יש איפשהו מקום לקרוא להם תאומים בין החבר'ה, בין הכלבים הנובחים ובין הפרזיטים.
לא, אני כן... שוואזנגר ודני דוויטו, אתה מתבלבל.
אני כן חושב ש בכל זאת יש גם דברים, כאילו יש גם מבדיל ביניהם, שזה אני מניח קצת מן הסתם, כלומר לא צריך לעשות את זה, זה עניין. אבל בעיקר אני, לאורך הצפייה השנייה, הרגשתי שכאילו, אוקיי, מכלבים נובחים, אני רואה מה, איך בונג ג'ון הוא התפתח, אבל בקלות לא רואים שם עדיין את כל האנרגיה והקסם והכישרון שיהיה לו בעתיד. כלומר, זה סרט טוב, וכמו שאמרתי, אני ממליץ עליו, אבל זה בהחלט הסרט שאני ממליץ לשמור בסוף מבחינת הפילמוגרפיה שלו. כאילו, בונג ג'ון הוא, אתה יודע, מ-2003 בעצם, שזה זיכרונות של רצח, והמערח, ואימא, ורכבת הקרח, ואוקג'ה ופרזיטים, זה ניצחונות אחת-אחת, ואני מוכן גם לשים שם את הסרט הקצר שלו בטוקיו, באנתולוגיה שעושה עם מישל גונדרי וליאו קרקס, או איך שלא אומרים את השם שלו, גם לא בדיוק באותה רמה, אבל כזה חצי פחות, וכלבים נובחים הוא... ירידת מדרגה מסוימת. אז זה כזה, אוקיי, אתם מאוד אוהבים את בונג, תשלימו את הסרט הראשון שלו. אתם רוצים להיכנס לבונג? אולי עדיף לכם לראות את The Host.
באמת? כי התחושה שלי דווקא להפך, אני מניח שזה תלוי מי אתה מדבר, שBarking Dogs Never Bite זה הכי קומוניקטיבי שלו, והכי כזה קיים בתוך עולם די מוכר של כאמור קומדיית שחורה עם, עם הרבה בגידות וזה. כאילו, The Host, אתה כזה, אה כן, זה סרט רציני על היחסים בין קוריאה לארצות הברית, וגם יש מפלצת רדיו-אקטיבי. וכזה, אוקג'ה, זה סרט רציני על, אתה יודע, על גידול בעלי חיים ועל טרוריסטים אקולוגיים, ואה, יש חזיר ענקי מדבר. וסנואופירסר זה סרט
היא על... היא לא מדברת. היא לא מדברת, אוקג'ה. היא פשוט חזיר ענקי.
סליחה, על חזיר ענקי, לא אמרתי. לא יודע למה זה. סנואופירסר זה סרט שמתרחש על רכבת שנוסעת מסביב לעולם פחות או יותר בלי לעצור כדי להציל את המין האנושי מהקפאה, ובשלב מסוים מישהו מחזיק דג וחותך אותו ולא כל כך ברור למה, הוא פשוט כזה אוהב דגים. ואז ספוילר לאוקג'ה, ספוילר לסנואופירסר, אני חייב לציין את זה פשוט, אם לא ראיתם תדלגו 27 שניות קדימה מעכשיו, ספוילר לסנואופירסר, קפטן אמריקה יושב ואומר, אני יודע מה הטעם של תינוק, כל הקהל צוחק, סוף הספוילר.
סצנה מדהימה.
סצנה מדהימה, כן. העולם מתחלק לשניים אנשים שמוצאים את הסצנה הזאת נהדרת, ואנשים כמו שותפי לפודקאסט השני, אביעד שמיר, שבשלב הזה כאילו התנתקו לחלוטין כל סיכוי לענות מהסרט.
אבל אני אגיד לך מה,
שאז... כאילו, אלה סרטים מאוד מוזרים.
זהו, אבל אני חושב ש... חסר משהו מהאנרגיה הזאת של הבונג בכלבים נובחים, ואני לא חושב שהסרט ולכן אני חושב שאתה אומר כאילו קומוניקטיבי, אני אומר אוקיי, אתה רוצה קומוניקטיבי, יש לך גם את אימא שמתרחש בסופו של דבר, זה תעלומה מאוד פשוטה, יש לך את זיכרונות של רצח שהוא מאוד, אתה יודע, גם הקדים את זודיאק בהרבה דברים, וגם הוא אני לא יודע אם קומוניקטיבי, כי עדיין אתה יודע תרבות מאוד זרה וזה, ויש לך בעיקר את פרזיטים, כנקודת פתיחה שנראה לי באמת כאילו, כמו שאנחנו רואים, כולם יכולים פשוט לראות את פרזיטים, וזה אכן מה שקרה. לא יודע אם כולם ראו, אבל התחושה היא שכזה כן, כל אחד יכול לבוא, לראות, למצוא בזה משהו. אתה יודע, גם האנשים שאחרי האוסקר היה את הבלוגר הזה, שאני לא מכיר שום דבר שלו, אני רק מכיר את הסיפור הזה עליו, שצעק אמר, מה, לך זה זכה, זה בחסר את זר, ולמה הג'וקר לא זכה, ואז הוא הלך לראות את הסרט, והיה כזה טוב, בסדר, זה סרט טוב. אז אני פשוט מרגיש שלכל אלה יש יותר אנרגיה, ואני שם את כלבים נובחים, כי למרות שלא קורים בו דברים מוזרים, ואתה לא יכול להצביע על הסצנה שכזאת ואומר, ואתה אומר עליה, מה לעזאזל, הוא גם פחות, נראה לי, ימשוך אנשים. כאילו זה סרט שאתה באמת כזה, אני לא יודע איך לתאר את זה, אני צריך לנסה עכשיו מקבילה בבמאים אחרים, אבל זה כזה, הרבה תמות משותפות, הרבה מהדברים שהוא עושה, אבל עדיין הוא לא הצליח לטבל את זה בצורה הנכונה שזה ייצא הסרטים הבאים שלו.
שוב, ואנחנו כבר יודעים מה יהיה הסרט הבא שלנו, זה מאוד מזכיר את הסרט הראשון של דני בויל לטעמי. גם במקצב שלו, גם במצב, אתה יודע, העלילתי שלו, וגם בדרך שבה הדמויות כאילו ממשיכות בטיפשותן כאילו למשוך את לדחוף את העלילה קדימה בלי כל כך להבין מה הן עושות.
טוב, נשמור על בויל לבויל. אני אגיד דבר אחד שאני זוכר לגבי בויל, וזה שבניגוד לשם, כאילו ספוילר, שוב, דברים שאני כנראה אגיד, אבל אני רוצה עוד צפייה לפני כן, אני כן חושב שחברים לרצח הוא אחד הסרטים היותר טובים של בויל בנקודת פתיחה נהדרת. אבל זה כמה הוא נדבר שם. אני אגיד לך, נגיד מה אני מדבר, שיש פה משהו שהוא פחות קרשנדוי, אני מדבר נגיד על סצנת הגילוי של האקדמאי לחברה שלו. בהרבה סרטים אחרים, ואני מעריך את זה שהם לא הלכו על זה, כן? אבל זה עדיין חסר את האנרגיה, הסצנה הזאת מובילה למשהו, נקרא לזה, לאיזושהי מהלומה. אבל פה בונג שם את הדגש בצורה חכמה לא על מה זה עושה למערכת היחסים ולא על התגובות ביניהם, אלא על זה שהוא היה צריך להגיד לה את זה, ואז הוא ממשיך הלאה. כאילו אנחנו לא רואים את הנפולת מהפצצה הזאת שהופלה. הם עושים את הדבר הזה, היא לא מבינה מה קורה, לפתע היא מבינה מה קורה, ואז אנחנו בעתיד, והוא פרופסור והצליח לו, והיא עושה את הטיול שהיא רוצה, וזה מאוד מרגיש לא מספק, אבל לא כמו, אתה יודע, הסוף של פרזיטים, שזה משהו שהוא מקווץ לך את הלב ומקווצ'ץ' אותו, כי זה לא מספק, אבל אתה מכיר באובדן, והוא נותן לך להתבוסס באכזבה של הקפיטליזם, נקרא לזה. פה זה לא מספק, כי פשוט בונג לא נותן לך את הסיפוק של אפילו לצפות בתאונת דרכים. הוא מראה לך אוטו נכנס באוטו ואז חותך. אז פשוט בטעמי זה נתן איזה משהו שהוא קשה יותר להתחבר אליו, וזה נכון כאילו לעוד רגעים, כלומר הוא לא מתח באמת את התרחישים לקיצון, ושוב זה גם לטובתו, יש הרבה להגיד בעד סרטים עם איפוק, אבל אין באמת נגיד את המתח שהאקדמאי מרגיש שכל הזמן יגלו שזה הוא. כלומר, זה בסרט האמריקאי, אז נגיד, בטח הייתה סצנה שהם היו נכנסות לבית שלו, והוא רואה את הכובע האדום, ואז הוא צריך להחביא את הכובע, והוא בדיוק הולך לשם, וזה, וזה או קומי יותר אפל, אבל היה משחק עם זה. פה הוא בעצם לא בסכנה אף פעם שיגלו אותו.
כן, כי בסופו של דבר הפשע, אתה יודע, התעללות בבעלי חיים זה נורא מוסרית, אבל מבחינת, אתה יודע, החוק, זה לא שהוא רצח והסתיר בן אדם, כן?
כן.
זה לא אותו דבר. ובאמת, רוב המתח פה הוא מתח של הדמויות שכאילו מענישות, כאילו מענישות את עצמן, הדמויות שמפחדות לעצמן ושרוצות להשיג משהו, יותר מאשר דמויות שמאוימות על ידי משהו, ואפילו כאמור, הקליימקס הפיזי של הסרט, המיני מרדף הזה בתוך הבית עם בתוך הדירה עם החסר בית, הוא באמת מרגיש מוגרסה כל כך הרבה יותר קטנה של מה שיהיה ב... פרסייט, שזה יהיה כזה, אתה יודע, ממש מסיבה, תרתי משמע כאילו.
כן.
אבל מצד שני, זה גם, אופה, אני מדבר לא בשמי ובשמך, אנשים שנהנים מהמוזרות המבנית הזאת, אלא בשם, אתה יודע, הקהל הרחב, מה שזה לא יהיה, שזה אנשים שבשבילם אולי המסיבה בסוף של פרזיטים יותר מדי, וכל דבר שקורה ברכבת הקרח הוא יותר מדי.
כן, רכבת הקרח הוא לא נכנס פה למקום, אבל בהחלט, אני אגיד לך מה, אני חושב שאנשים שמוצאים את המסיבה בסוף של פרזיטים יותר מדי, פשוט כנראה לא התחברו לסגנון הקולנוע של בונג ג'ון הו. זה קצת התחושה שלי. כלומר, אני לא חושב שאתה, כאילו, אני לא יודע אם זה מה שאתה אומר, אבל אם אתה אומר כזה, אוקיי, אם אתה ממש כאילו צריך את הסרט הכי נורמלי שלו, אז קח אותו, אני חושב שפשוט אם אתה עד כדי כך לא מצליח להתמודד עם המוזרות, ויש אגב, וכאילו יש אנשים שאומרים, הסרט מחליף ז'אנרים, אני לא מצליח להבין את הטון, ואני כאילו, אני לא מסכים איתה, אבל כאילו, אוקיי, זה דבר שמפריע אם אתה לא מצליח להתחבר לטון שלו ואתה לא מצליח לזרום עליו. אבל אני לא בטוח שהטון של כלבים נובחים יהיה להם יותר קם. הוא יותר חד משמעי, זה כן, כלומר הוא לא הרכבת הרים שיש בטח ברכבת הקרח, אבל גם בסרטים אחרים שלו, כמו נגיד אוקצ'ה, אבל הוא עדיין מוזר בסופו של דבר. כלומר, אתה יודע, הבחירה של וואו, יש לי כלב נובח בבניין, אני אזרוק אותו מהגג, זה לא נראה לי משהו שהרבה אנשים קורא להם.
לא, אני... ושוב, זה משחק, אני חושב, הסרט לא מציג אותו בתור בן אדם רע בקטע אתה יודע, או אתה יודע, מין כזה פסיכופת שכזה, פאק, אני שונא כלבים, כאילו, ג'ון ויק בא לשכונה, אני אראה לו. אלא באמת כזה... בן אדם שהוא רע במובן הכי קצנוני ומשעמם של הוא לא יכול לחשוב כאילו על עצמו בתחתית הסולם, אתה יודע, מתחת למישהו באופן כללי. זה לא שאשתו באמת נבזית כלפיו, הוא פשוט מדמיין את זה ככה, כי הוא כזה, אני לא עובד, היא מרוויחה כסף, אם המצב שלנו היה הפוך כאילו, אני בהחלט הייתי עושה לה כזה, את יודעת, אני מביא את הלחם הביתה.
כן, יש פה עניין גם של איזשהו, נראה לי, אני לא יודע אם הוא, כאילו לא מרחיב על זה, אבל אפשר לדבר על זה גם על, אתה יודע, איזשהו מודל גבריות שבור, ולא יודע אם ספציפית אקדמי, אבל כאילו גם של, אתה יודע, של, אתה יודע, שוב, לא מדבר על זה, זה לא מה שמדברים עליו, אבל מאוד מרגישים באיזשהו מקום שיש איזשהו, הוא מרגיש איום על ההגדרה העצמית שלו, כאיזשהו, כמשהו מדמיין את עצמו כמפרנס, כלומר זה לא רק, אוקיי, אני רוצה לעבוד כי זה חשוב לי, אלא זה גם חשוב לי הטייטל של להיות מי שמביא את ה... ומי שתורם, ולא להיות נזקק לה, ולא להיות, אתה יודע, כאילו זה מאוד מערכת יחסים של, שבאיזשהו מקומות היא כמה קומית, של כזה, אוי, היא תמיד מטרטרת אותו, אתה יודע, זה כאלה פרקים של רמזור כאילו, ואז הסרט באמת חותר מתחת לזה. במקום פשוט להיות פרק של אדיר מילר.
בונג ג'ונג הו ואדיר מילר, זה שילוב מעניין.
למרות שאם נעבור גם לכלבים נובחים, נדבר על בור מכלליות, אני יכול לראות אותו משלב פעולה עם אדיר מילר, כי יש לו שיתופי פעולה מאוד מעניינים ולא קשורים. כלומר, כשגיליתי שאת אוקג'ה הוא כתב עם ג'ון רונסון, המחבר של גברים שבוהים בעיזים, ו-So You've Been Publicly Shamed, ועוד שלל סיפורים לא קשורים, לא הבנתי מאיפה זה נפל, על שום דבר.
מה שקרה זה, ג'ון רונסון רצה לכתוב את גברים שבוהים בחזירים, ואמרו לו, ואז אמרו לו, בונג ג'ונג הוא בוא הנה, וכזה בונג ג'ונג הוא אמר, אולי במקום גבר זאת ילדה קטנה, במקום חזירים זה חזיר אחד, ופשוט, במקום שיהיה הרבה חזירים קטנים, יהיה לנו חזירה אחת גדולה, מה אתה אומר?
ואתה יודע, ואז הוא מאבד קומיקס צרפתי, וכאילו, יש לו מקורות השראה מאוד אחרים, אבל כן, אם מסתכלים על, אולי חוץ מזיכרונות של רצח, וגם זה לדעתי יש שם, על כל היצירה שלו, באמת כמו שאתה עולה, עולה אדם שמאוד מבקר את יחסי הכוח בחברה. עכשיו אני אומר מבקר את יחסי הכוח בחברה, ולא משהו אחר, כי אני לא חושב שלבונג יש נטיות קומוניסטיות. כלומר, אני לא חושב שבעיה שלו עם החברה זה צריך לחלוק את הריחוש בצורה הוגנת, ומעמד הפועלים צריך לעמוד. יש לו בעיה פשוט עם היררכיות, בכלליות. וזה לא משנה באמת איזה סוג החלוקה היא, עצם המדרג והסולם זה מה שמפריע לו. והוא לא תמיד שם את הסקאלה באופן כלכלי, כלומר, בדי פעם באמת יש, אתה יודע, חשיבות חברתית שמחולקת, אתה יודע, על פי החשיבות לחברה, אבל יש לו המון סימפתיה בסרטים שלו למי שבתחתית, אבל גם המון ביקורת, כלומר, וזה מה שמעניין. אני חושב שאם הוא באמת היה במים נטיות יותר, אתה יודע, סוציאליסטיות קומוניסטיות, אז הדמויות הפרזיטיים היו יותר מלאכיות, וטוב, יש סרט אחר שזה מאוד הכל מסביבו, אז אני לא אדבר עליו, אבל כאילו,
כאילו עוד, אני לא מסכים, כי אתה יודע, זה שיש לך דעות קומוניסטיות, לא אומר שאתה כזה בתור יוצר, אתה שוכח את כל האינסטינקטים שלך, ומיד פונה לריאליזם סובייטי, אתה יודע, ועושה סרטי תעמולה מטעם,
אני לא חושב שזה,
מטעם ה-USSR.
אני לא חושב שזה עניין של תעמולה, אבל אני כן חושב שלבונג, הבעיה שלו היא המבנה של הזה, והוא מאשים מאוד את המבנה הזה, אבל בתוך המבנה הוא לא חושב שאף אחד מהצדדים יותר מדי, כלומר הוא מראה איזושהי מראה שאומרת גם האנשים בתחתית הם לא, הם כאילו זה לא שכשהם יהיו למעלה הם יהיו טובים יותר. והדמויות בפרזיטים, אני מאוד אוהב את המשפחה הענייה, אני מאוד מתחבר, אני יכול להצדיק אותם, אבל מבחינת בונג הם עושים דברים רעים.
זה תפיסה שאתה מרוויח לך הרבה לאג בטוויטר, אני חייב לציין. מזל שאתה לא בטוויטר.
מזל שאני לא בטוויטר. זה לא מזל, זה היה,
מהרבה סיבות.
כן, זה היה חשיבה מתוכננת שאני לא בטוויטר.
אני חושב שבאופן כללי מה שהייתי אומר על בונג זה שהוא מהיוצרים האלה שהם לא אינסטינקטיביים, ושתמיד כזה חושבים על מה היצירה שלהם אומרת, כי נגיד, האחים כהן, באופן מפורסם, שואלים אותם למה עשיתם את זה ואת זה ואת זה, אמרו, כי זה נראה לנו משהו שאתה יודע, ישבנו וכתבנו את זה ביחד, וזה נראה לנו מתבקש, ואתם יכולים לחפש משמעות כמה שאתם רוצים, אנחנו לא כותבים את המשמעות.
כן.
לתוך הסיפור, ובונג ג'ונג הוא לעומת זאת, אתה יודע, אני די משוכנע שהוא כזה, אתה יודע, יש לו סיפור בראש, אבל הוא תמיד חושב עם הסיפור כזה, איזה רעיון, איזה תמות אני רוצה להעביר.
כן, וזה מתחבר,
זה לא משהו שנובע באופן אינרנטי, זה משהו שהוא משקיע וחושב לתוך היצירה שלו.
כן, ואני חושב שבסופו של דבר, יש משהו בהומניזם, או לא יודע בהומניזם, בתפיסת האנוש של בונג, שאולי בגלל זה אני יותר מתחבר אליה, כי הוא לא מייפה דברים, ואם דיברנו על הסצנת הספוילרים ברכבת הקרח, אז הוא מראה, כאילו, כן, תקשיבו, אתה עושה דברים מאוד רעים, שאתה לא יכול ממש להצדיק כשאתה למטה, אבל זה לא גורם לו להפסיק לאהוב את הדמויות שלו. ולא בקטע, אתה יודע, האנטי גיבורי, וואו, הג'וקר, איזה מסכן הוא היה, אבל אתה חייב להסכים עם המעשים שלו. הוא לא מסכים עם המעשים של הגיבורים שלו, אבל הוא תמיד אוהב אותם, או לפחות מכבד אותם. וזה נראה לי המקום שבאמת יש הפרדה שהיא לדעתי נכונה. כלומר, הוא לא חושב שאף בן אדם הוא מעל למעשים מסוימים, והוא תמיד מוקיע את המעשים במובנים מסוימים, אבל הוא תמיד, כאילו, הוא לא יכול להגיד הבן אדם הזה רע. וזה נכון אגב גם לדמויות במעלה ההיררכיה. המשפחה הטובה בפרזיטים, הוא לא, הוא מציג אותם בהרבה חסרונות שלהם, אבל הוא לא אומר הם רעים. והוא לא באמת, והפשעים שלהם הם מאוד מינורים. כלומר, מה הפשע הגדול של האבא בפרזיטים? הוא, יש לו את, אתה יודע, את האליטיזם של הריח הזה, שהעניים מסריחים אותו. אוקיי, זה לא, אתה יודע, פשעים של השירים של, אתה יודע, סרטי דה פרג' שבו כולם מתכנתים איך לקלוע את כל העניים ביחד, ואז לתת להם יום אחד להרוג אחד את השני. יש כאן, שוב, כלומר, אני, וזה אישית למה שאני מאוד מתחבר ל, נקרא לזה, תמה אוניברסלית של בונג ג'ון הו. הבני אדם כבני אדם, יש יותר, כאילו יש אנשים שיעשו יותר מעשים רעים, או ששכחו אמפתיה ובונג שופט אותם על זה, אבל כבני אדם הוא תמיד מוצא להם איזשהו מקום, ואפילו דמות מאוד נלעגת, כמו טילדה סווינטון ברכבת הקרח, שמוצגת בהתחלה כאילו כפרודיה על פרודיה. גם לה יש לו איזשהו מקום בלב בסופו של דבר, וגם אותה הוא מציג ברגעים יותר, לא יודע איך לקרוא לזה בדיוק, אבל מציג אותה באור גם חיובי, וגם באור שיש לה עולם פנימי שהוא לא רק שלילי, והיא לא, אתה יודע, רק עבד נרצע של התאגיד. וזה מה שאני אוהב בבונג, וזה היה השיחת תד שלי, תודה שבאתם.
אוקיי, זה התוכן בונג שלך. לא דיברנו כמעט על הדברים הטכניים בסרט הזה, ועוד פעם, כי בונג הוא במאי שמאוד, אתה יודע, בסרטים האחרים שלו, פרזיטים כמובן, יש שם כמה שוטים מאוד מופתיים, ומאוד כזה סקורסזה על סטרואידים של, וואו, כמה זמן הוא מושך את זה, ואיך הוא מראה את כל הדברים האלה.
כן.
ורכבת הקרח יש לו חוש עיצוב מאוד ייחודי, לטוב או לרע.
זהו, אני חושב שה...
והסרט הזה קיים ברמה הרבה יותר כזה נמוכה של... אתה יודע, זה בניין עם אנשים.
כן, אני חושב שגם פה אפשר לראות את התפיסה העיצובית שלו, אבל היא לא באה לידי ביטוי עד הסוף. כלומר, יש לך בעצם כמה חללים מרכזיים, והוא כן משתמש בהם באופן מאוד נכון, אני אקרא לזה, לסרט. יש לך את החנות הקטנה והיא צפופה, וכל פעם השוט סוגר על הדמויות, ויש לך את הבניין ואת התחתית של הבניין, את המרטף של הבניין, והוא כן משתמש בזה במובנים מסוימים, אבל זה כמו שאתה אומר, זה לא מגיע לרמות השכלול שיש ברכבת הקרח, ושיש בפרזיטים של הקומות בבניינים, והשכונות העליונות מול השכונות התחתונות, זה עדיין מאוד בחיתולים בשלב הזה. וזה בכלליות מה שיש להגיד על היכולות הטכניות, זה לא שרואים פה המון הבטחה, אבל זה כאילו, אני לא יכול להצביע כאן על אף שוט ולהגיד, וואו, אולי פרט לסצנת הגילוי, ושם אני חושב האפקט הרגשי הוא זה שיותר עושה את זה. כן, אני אגיד ששמתי לב לכל מיני דברים מגניבים קטנים, אבל הם מאוד קטנים. יש את הסצנה שמספרים על הבוילר קים, והמצלמה זזה בצורה מאוד כיפית. כלומר, היא זזה עם תנועות היד של מי שמספר. כלומר, זה מאוד מפתיע, כי זה כמעט מרוכז ומספר, אבל זה גם כאילו הולך לאן שהעין שלך אתה הולכת, כשהוא היה מספר את הסיפור הזה, במקום להתמקד בו באופן רציף. אז כן יש דברים קטנים שמראים שהוא חושב על זה, שהוא לא, אתה יודע, שם מצלמה והולך, ותמיד כאילו כן מחפש תזוזה בפריימים שלו, וכל מיני דברים כאלה, אבל זה לא במקומות שזה יהיה עוד 3 שנים עם זיכרונות של רצח, ובטח לא עוד כמעט 2 עשורים עם פרזיטים.
אוקיי, לגיטימי. נשחק את המשחק שלנו?
כן, אני מרגיש שנורא השתלטתי הפעם. אתה בטח רוצה להגיד דברים.
לא. למי שלא מכיר, בסוף כל פרק אנחנו מדברים על הסרט, אנחנו שמים אותו כאילו בדירוג מול הסרטים האחרים של אותו במאי. אתה אבל ראית את כל הסרטים של בונג ג'ון הו, אני ראיתי רק 4-5.
ראיתי את כל הסרטים באורך ארוך פלוס סרט אחד קצר. יש לו עוד כל מיני סרטים קצרים שלא ראיתי, כאילו אחד קצר שהיה באנתולוגיה בסרט ארוך, שזה טוקיו, כמו שאמרתי לפני כן. אז כן, אבל אני ראיתי את כולם.
אז מקום אחרון אצלי, אני חושב שזה המערך, שפשוט כזה לא התחברתי אליו, וה-CGI, מה לעשות, לא נראה טוב. וזה קצת בעייתי כשאתה יודע, האיום העיקרי בסרט זה מפלצת CGI. אחרי זה, מעל זה, נגיד, Barking Dogs Never Bite ואוקג'ה ביחד, בתור סרטים כאלה שהם קצת מוזרים ולא בטוחים בעצמם, אני חושב. כל אחד מסיבותיו הוא, או יותר נכון, אוקג'ה בטוח בעצמו בצורה הלא נכונה, הייתי אומר.
אוקיי, לפרק אחר.
אתה יודע, הוא כזה, הוא יודע מה הוא רוצה להגיד, אני לא בטוח שהוא אומר את זה כמו שצריך, ושמה שהוא רוצה להגיד זה הכי חכם. ומעל זה סנופירסר, שזה פשוט כזה, יש שם כל כך הרבה שטויות שאני לא יכול להצדיק, ואני גם לא רוצה, זה כזה, למה הדברים האלה נראים ככה וככה? למה הם עושים ככה וככה? ואני כזה, fuck you, זה סנופירסר. זה כזה, זה אשכרה, זה סרט כזה fuck you אולטימטיבי של, למה? ככה, כי אמרתי, bitch. למעשה, אם יקראו לה, אם ישנו, ישחררו את הסרט מחדש ויקראו לו It's Snowpiercer, bitch, אני אלך לקולנוע שוב. ופרסייט, מקום ראשון. עכשיו, אני לא מאלה שכזה, אתה יודע, פרסייט זה הדבר הכי טוב בעולם. יגיע לו לזכות באוסקר? כן, אני מניח, אני לא כל כך זוכר את התחרות באותה שנה, כי עברנו 500 שנים ב-2020. אז, אתה יודע, זה סרט טוב, אני לא חושב שזה הסרט הכי טוב בעולם, אני לא חושב שבונג ג'ונג הוא באופן כללי הוא הבמאי הכי טוב בעולם, הוא אפילו הבמאי הכי טוב בקוריאה, זה מבחינתי עדיין קים ג'י וון, למרות שהאחרון שלו היה די נפילה, אבל הוא כן במאי, אתה יודע, עם חזון, שתמיד יש לו כזה, מנסה להיות מעניין, וממשיך להיות ייחודי, לטוב או לרע, ואני תמיד מעריך במאים שהם כזה, יש להם חותם משלהם, לא משנה מה הם עושים, אם זה סרט מדע בדיוני, או תעלומת רצח, או קומדיה, או אימה, או כל דבר אחר.
אוקיי, אז קודם כל אני אתחיל ואגיד שאני בהחלט חושב שהוא הבמאי בטח איתו הכי טוב בקוריאה, ואני מסכים איתך שיש תחרות, זה לא איזשהו תואר שאתה כזה טוב. יש רק במאי אחד בקוריאה וזה, כלומר, יש במאים מאוד טובים שעובדים בקוריאה, ולדעתי עוד לפני פרזיטים בהזכייה שלו, הוא היה מבחינתי המקום הראשון שם. לגבי הכי טוב בעולם זה, אתה יודע, on top of my, זה כזה מאוד על רגל אחת כזה שאני אבוא ואגיד, כן, ברור שזה בונג ג'ון הו, אבל יש בי מקום בלב שאם הוא לא המקום הראשון, אז הוא כזה, אוקיי, אז הוא מקום 3 או 7, כלומר, זה מבחינתי ברמה הזאת. מבחינת הדירוג, אז כאמור, אני חושב שזה סרט טוב להשלים את הפילמוגרפיה שלו, ואני חושב שזה סרט טוב, ואני מאוד ממליץ לצפות בו, אבל הוא עדיין הסרט האחרון מבחינתי, בין 8 הסרטים בעצם שראיתי. מעליו אני הייתי שם, כי בכל זאת הוא נורא קצר, ובא בתוך סרט אחר, ואני חושב שזה מפריע לו את החלק שלו באנתולוגיה של טוקיו, שזה סרט שגם משתמש במקום, מאוד, בצורה מאוד מגניבה, והוא מאוד רלוונטי לימי קורונה, בצורה שהיא קצת מספיילרת, אז אני לא אגיד, אבל אם מישהו כזה רצה שילוב של בונג והאווירה הכללית בימי קורונה, תבדקו את מה שקורה בטוקיו. מעל שני אלה יש את אימא, שיש, אני יודע, הרבה אנשים שאגב, פחות התחברו את דברים אחרים שהוא עשה, אבל דווקא לאימא, שלדעתי זה הסרט היחידי שלו, טוב, לא, יש את אוקג'ה, אבל סרט על בעצם על אישה מבוגרת שהבן שלה נאשם ברצח והיא מנסה להגן על חפותו. אז יש אנשים שמאוד מאוד אוהבים אותו, ואימא שלי נראה לי חושבת שהוא הכי טוב שלו, אבל אני שם אותו...
אימא שלך אוהבת את אימא?
אימא שלי אוהבת את אימא.
אוקיי, אז עכשיו אני אעשה לך סטופ, ואני אכניס לך עוד מיני אתגר.
כן.
אימא של בונג ג'ונג הו מול מאדר סימן קריאה.
וואו, אני מתאהב את מאדר, זה אפילו לא... אפילו לא היה קרב, כאילו, אני לא יודע אם אני אפילו מתאהב, כמו שזה הסרט ממש משעמם. וכאילו זה לא אמור להיות.
אימא שלך חושבת על מאדר סימן קריאה?
אימא שלי לא ראתה מאדר סימן קריאה.
היא לא?
לא. היא לא כזאת, כזה, אני לא רואה סיבה שזה. הייתי באמצע, ואז יש 5 סרטים. אני חושב שאוקג'ה ופרזיטים מבחינתי נמצאים במקום הרביעי, וזה כאמור, בעיקר סימן למה שיבוא אחריהם, זה 2 סרטים שלדעתי הם מאוד טובים, מראים את בונג בשיא המשחק שלו, אבל יש לי קשר רגשי ל3 הסרטים הבאים, וזה המערך, במקום השלישי, רכבת הקרח, שכמו שאתה אומר, הוא פשוט אצבע משולשת לכל טעם טוב וחוסר טעם וטירוף והיגיון, ואני מת על כל מה שקורה שם, ובמקום הראשון, בלי שום ספק, זיכרונות של רצח, שהוא מבחינתי הסרט של העשור הקודם, כבר, כן, הקודם. ונראה שגם זה מה שבחרתי כשעשינו את זה בעין הדג, את הבחירות שלנו, והוא פשוט באמת סרט שלדעתי הוא ללא רבב, והוא פשוט מותחן משטרתי מבריק בכל בחינה, ותראו אותו, ותראו גם את שאר הסרטים, אבל אם כאילו...
אז אתה לא זוכר האם בחרת בזיכרונות של רצח?
יש לנו המון, יש הרבה בדיחות...
כי זיכרונות מזיכרונות של רצח יכול להיות גם כן סרט מאוד טוב. זה כזה, מישהו הולך לראות את זיכרונות של רצח ולא זוכר אם הוא ראה את זה.
כן.
ואז יש תעלומת רצח והוא צריך להוכיח שהוא לא היה שם, והאלים שלו זה שהוא ראה את זיכרונות של רצח, אבל הוא לא זוכר מזה כלום.
או, זה סרט קצר מעניין. כזה, אתה יודע, שוטר כזה מאוד סינפיל, והוא חוקר מישהו וכזה, הייתי בסינמטק, ראיתי את גודר, והוא כזה, כן, אז מה אתה חושב על השימוש של גודר בתנועת מצלמה? אני לא יודע.
מה נעתך על התנועה הניאו-ריאליסטית? ובכן, גודר לא היה ניאו-ריאליסט! תפסתי אותך. זה קולומבו, אבל הוא סינפיל כאילו, וכל התעלומות הצריך נפטרות על ידי כזה נדנודים כאלה. ובכן, ראית את הסרט החדש של טרנטינו, וכזה, מה נעתך על צילומי הרגליים שם? צילומי רגליים כזה, טרנטינו תמיד שם צילומי רגליים.
או אתה יודע, שלהפך, כזה, זה כמו כל הבמאים, כל השוטרים האלה שיש להם כזה חיזיונות, אז הוא רואה סרט של טרנטינו, ואז כזה, אני עכשיו יודע מי הרוצח, וכל מיני שטויות כאלה.
זה היה קווינטין טרנטינו בעצמו.
כן.
וקווינטין טרנטינו תמיד השם. בכל סוף פרק הזה עוצרים את קווינטין טרנטינו שוב.
כן.
והוא כזה אומר, זאת התרדה. מה צביקה פיק, אבא אב שלי יגיד.
And I wouldn't get away with it if it wasn't for that meddling detective. נראה לי שאנחנו נסיים פה. אני הייתי יונתן צוריה.
אני הייתי תום שפירה.
ונתראה בסרטים.
או כמה שרציתי כלב, אפילו כלב מסכן וקטן, אפילו כזה שאוכל רק עשב, העיקר שינבח ויהיה נאמן. או כמה שרציתי כלב, אפילו טיפש וסעיר ונמות, תמיד שביקשתי אמא אמרה לי כלב עושה, עושה רק לכלות. או כמה שרציתי כלב, כמובן שהכי כלב זה גם בולדוג הייתי לוקח, תכף אפילו מפודל הייתי מתלהם. או כמה שרציתי כלב, רק כלב ביקשתי כל הזמן, בכל ערב התפללתי לכלב, ואבא...